שלום וברכה. אני מבקש סליחה אם קצת קולי לא במיטבו, אני קמתי ממחלה, אבל אני מבקש ברשותכם להתמודד עם שאלה שהתמודדו בה גדולי ישראל במדרש, והם נתנו לו פנים מפנים שונות. המדרש הוא ידוע, כתוב החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך יהלך. ואתה שואל את עצמך, וכי עיניים לחכם ולכסיל אין מבט של עיניים? מה תמון כאן? הרבי משה אלשיך, שחי ב-1507, נפטר ב-1600, היה רבו של חיים ויטל, היה תלמידו של רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, חי בצפת שנים, אמר לקוח ממדרש. אני חייב לומר, חיפשתי, לא מצאתי, אבל חזקה עליו כשהוא אמר, זה כתוב. והוא ציטט את המדרש הזה, את הפסוק הזה, ואמר, והוא שנאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. עמד רבי פלוני ואמר, זהו, ואם חומה נצור עליה, ואם דלת כך וכך. ואתה שואל, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, אמירתו המפורסמת של שלמה המלך, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, עם חומה ועם דלת? והוא מסיים, עמד וזעק, והוא שנאמר, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. ידידיי היקרים, נער הייתי וגם זקנתי, אבל הבנה במדרש כזה נראה לי לא מן העולמות. איך יש חיבור? נברתי ומעט אני הכנסתי ממימד הראייה שלי, אבל חיברתי חיבור ועוד חיבור, ואני מבקש שיצא מזה תוצר ראוי להישמע על אוזניכם. והנה יש רבי עקיבא איגר, ידוע מן ראשון האחרונים, גדול ישראל ממש, על אותו מדרש אמר שהוא לקוח ממקור אחר. הוא אומר, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך יהלך, והוא שנאמר, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס רב, כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר, וקראת אליה לשלום, גם ענייני מלחמה. ומסיים, עמד רבי יוסי ואמר, והוא שנאמר, קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אם נער הייתי בראשון, אני מקווה שבזה נער גם לא הבנתי, ודאי בזקנותי, אני מבקש להתמודד עם הזמן יאפשר לי ולהביא מוצר מוגמר בעיניי מתוק מדבש. יופי שביופי כשאתה רואה את הפסיפס השלם, ואנחנו נצא למסע. יש גמרא במסכת, אני מתנצל מראש שאין לי דפים, לא יודע למה, אני לא החסיד, אני אוהב שנדבר אחד מול השני, לא נתמוגג ונתמקד. אבל ניתן לכם מקורות, אם יידרש, אני אשלח לחיים שיעביר את המקורות. ידידיי היקרים, יש גמרא בבבא קמא, דף קופזיין עמוד ב', אומרת הגמרא שתי מטבעות הן. יש מטבע אחת שהיא נקראת מטבע של ירושלים, ועל המטבע הזאת תבועים מצד אחד דוד ושלמה, מצד שני יש לנו את בית המקדש, כדי לתת את מימד הקדושה לירושלים. והנה יש עוד מטבע, מטבע של אברהם אבינו, שבצידו האחד מופיע זקן וזקנה. הפירוש המייחס את זה לאברהם ולשרה. והצד השני של המטבע מיוחס לבחור ובתולה. ואתה שואל את עצמך, מטבעות הללו לשם מה? מה תמון במטבע הזאת או האלה שמייצרים מחויבות? ודאי לגבי עניין של ירושלים, אפיון, ייחודיות. למה אברהם צריך מטבע? כדי לענות על זה אני מבקש להציג בפניכם בין 7 ל-8 גמרות ומדרשים, ולנסות אחר כך לעשות חיבור נפלא בין כל הקצוות. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר לו בניסיון העשירי שנקרא השבת, לאברהם, אם זה היה באמצע הרצאה הייתי אומר שזה מתודי לבדוק אם אתם מקשיבים לי. ידידיי היקרים, אברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל הר המוריה וכולי. שואלת הגמרא בסנהדרין, מדוע בכל הניסיונות הקודמים לא אמר נא? והנה במקרה הזה, קח נא את בנך, למה הוא אמר לו נא? יכול היה אומר לו, קח את בנך ולך לך אליה. מה זה הנא הזה? מה תמון בו? ולמה אין באחרות? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נא תצליח בניסיון העשירי, כדי שלא יאמרו שבאחרות אין ממש. ואני תמה שבעתיים, כולנו גדלנו בבתי הספר, 90 זה לא מספיק? זה לא נותן לך לגיטימציה על כמעט שלמות? שלא יגידו שבאחרות אין ממש? יש ממש. אין 100%, יש 90%. מה תמון בזה? מדוע הקדוש ברוך הוא דורש מאברהם אולטימטיבית, נא, קח נא את בנך ותצליח, שלא יגידו שבאחרות אין ממש? יש גמרא ברכות דף וב, גמרא מעניינת. מספרת הגמרא, אמר רבי חלבו, אמר רב אונה, אומרת, מי שיש לו מקום קבוע בבית הכנסת קמים ומעידים בו ואומרים עליו ביום פטירתו אחרי 120, אי עניו, אי חסיד מתלמידי אברהם אבינו. ישמעו אוזניכם היטב מה שאני מדבר. אומרת הגמרא, מי שיש לו מקום קבוע בבית הכנסת, בהספט שלו אומרים עליו שהוא חסיד והוא ענב הוא מתלמידי אברהם אבינו. ואני שואל אתכם כולה, אני לא יודע איך זה הולך בכל מקום, אצלנו במושב זה עולה מעט כסף, מקום קבוע, יכול להיות אדם מן הדיוטה התחתונה ורק בגלל שיש לו מקום קבוע? שמואל הקטן בלוויה אמרו עליו, על שמואל, אי ענה ואי חסיד מתלמידי הלל הזקן. אז אנחנו יכולים להיות קוויבלנטים להלל, לשמואל הקטן? מי אנחנו? מה הגמרא רוצה לומר? מקום קבוע, מה זה מקום קבוע? מה מסתתר כאן? יש גמרא במסכת תענית. הגמרא מספרת שבסורה היה דבר, קורונה, ובכל סורה בבבל היה דבר. אומרת הגמרא, בשכונתי דרב לא היה דבר. כולם היו משוכנעים שזה בגין זכויותיו של רב. והנה באה הגמרא ואומרת, יצתה בת קול בחלום, התגלה רב לא בזכותי. והמהרש"א אומר, אתם יודעים גם למה שלא ינוקו מזכויותיו? מי שעושים לו נס בחייו מנקים את הזכויות, שלא ינוקו. אלא מה כל המהות וכל העניין? בגלל שהיה שם בן אדם אחד שהיה בן אדם אמיתי, היה עליו עיסוק אינטנסיבי, הוא ראה בזה את מימוש יהודו בחיים. כל יהודו בחיים היה הדבר הזה, הוא עסק בקבורתם של בני אדם. אתם יודעים מה זה בקבורתם? הוא היה מגיע למקום שהוא גר באותה שכונה ואמרו לו, לא עלינו, צרה נפלה, חיים בן זלמן יעקב נפטר. עזב את כל מטלטליו, הניח בביתו, רץ כנשוך נחש, לא היה חבר'ה קדישה, מאלף עד תף טיפל עד שניקה את כל המוצרים המתחייבים והיה חוזר הבית. היה אומר לאשתו, אני יוצא עכשיו, מתי אני חוזר? נדבר כשאני אחזור. יום אחרי יום, אם לא היה ברוך השם אז ביום שהיה, באופן עקבי, בגלל האיש הזה שדאג לקבורתם לא היה מגיפה. הגמרא מביאה שם עוד מקרה בדורסדקט, בעוד מקום בבבל. אומרת הגמרא שהיה שריפות בשכונה של רב, לא היה שריפות. שאומרת הגמרא, כנראה בגלל זכויותיו של רב. אומרת, לא, רב גדול מזה. אלא מה? הייתה שם אישה אחת, הייתה משכימה כל בוקר ובוקר, הייתה מכינה את התנור, הייתה מחממת את האביזרים המתחייבים, והייתה דואגת שכל אחד יוכל לקחת לבני ביתו פת לחם שיוכל ללכת לבית המדרש בוקר בוקר. בזכות המסירות האינסופית הזאת זכה המקום הזה, השכונה הזאת, שלא יהיו שריפות. אנחנו מתחילים להתגבש דרך מציאות של קביעות. והנה אני אציג בפניכם ירושלמי. ירושלמי שאולי שמעתם, אבל אם לא שמעתם, מן הגמרות הכי לא נתפסות. ירושלמי. מספרת הגמרא, הייתה עיירה שנקראה אסמניה. אסמניה. אומרת הגמרא, מי אותה אסמניה? הזכירו לי, כן. מי זאת אותה עיירה שנקראת אסמניה? אסמניה זה עיירה של פוחזים קצת, ריקנים. הגיעו אל רבי וביקשו ממנו לשם שינוי, רוצים רבי, רוצים רבי. אמר להם, תלכו לרב לוי, הוא דמות מופלאה והוא ישמש לכם כרב ראוי לקהילה. תלכו אליו. הגיעו לרב לוי, אמרו לו, רבי שלח אותנו. אמר, רבי אמר, זה מחייב אותי. לקח את מטלטליו, אמר לאשתו, אני מחטט רגלי ליעד, כשאני אתרשם אני אביא את כל המשפחה, נחיין בקודש, למה לא? הוא מגיע לשם, מכינים לו בימה גדולה, כולם מתאספים לעשות טסט לרב, ראוי או לא ראוי, וכדי שידעו אם הוא ראוי גם שואלים אותו שאלות. מימי עומדכם על דעתכם לא שמעתם שאלות כאלה ששואלים את הרב. אז כיתו, שאלה ראשונה, אמור לי, גידמת כיצד חולצת? אני הייתי בטוח שהשאלה מתחילה, אומרים הלל ביום העצמאות, לא אומרים, מה קורה, מה דעתך על גיוס החרדים? גידמת כיצד חולצת. עוד הוא נבהל ולא מספיק לעכל את השאלה, ומיד אומרים לו עוד שאלה, רקקה דם, מה קורה? איך החבר'ה אומרים, קיבל רגליים קרות. אמר, חבר'ה לך, את המשחק הזה אני מכיר, ירד מהבמה, אמר צ'או במבינו ולהתראות והלך. אני רב בכזאת קהילה, מה אתם משגעים אותי? הוא מגיע, אתם מבינים מה הבעיה בגידמת? אין ידיים, איך יכולה לחלוץ? איך תחלוץ? ורק אקד דם, לא מבין מה, עוד מה תשמעו. הוא שמע את הדבר הזה, שם פעמיו מיד חזרה, לא פחות ולא יותר, אל מי? אל רבי. הוא מגיע אל רבי, אומר לו, חזרת מהר, נו, איך היה? אומר לו, אל תשאל רבי, לאיפה שלחת אותי? הם לא מן העולם הזה. שואל אותו, מה קרה? סיפר לו. אומר לו, מה הבעיה? גידמת חולצת בפה. שמע את זה רב לוי, אוי אוי, איך לא ידעתי. שינה, עשה יוטרן, חזר לאסמניה וכיהן בקודש הרבה מאוד שנים. עד כאן הסיפור מסתיים, וכאן אנחנו נשאל, ידידיי היקרים, מה הייתה הסיבה שבגינה הוא ברח מאסמניה, ומה הייתה הסיבה שהוא חזר לאסמניה? כולה הוא לא ידע שאלה טכנית, הוא לא ידע שגידמת חולצת הפה, זה כל הפרובלמה. ואם הוא היה יודע, הכל היה בעל מקומו בשלום. שמעתי פעם הסבר מראש הישיבה שלי, שנתן הסבר מאוד מעניין, כן ההסבר הזה, לא בדיוק, אני אשנה כמעט, והוא אמר רעיון מאוד, כנראה רב לוי, לא כנראה, בא מעולם הישיבות. עולם הישיבות הוא עולם שנותן כוח ומעמד לדמות הרב. רב זה לא איזו מילתא זוטרתא שאתה יכול לזלזל בו, זה אוטוריטה, זוהי סמכות על, אמירותיו מחייבות. שימו לב באיזה סדרי גודל אנחנו מלווים גדולי ישראל בני 90 פלוס במספרים שהם לא נתפסים. העין החילונית שצופה בזה אומרת, איך ייתכן? הוא כבר בחלק מן המקרים סנילי, והוא מקבל כבוד כאילו מלך ריבונו של עולם הוריד אותו ואמר, זה האיש החשוב עלי אדמות כרגע. ארבע, אני זוכר, שלוי מזלמן לא יובח, ביום שישי, 400-500 אלף איש. הוא בא מעולם הישיבות, הוא מגיע מעולם הישיבות, הוא הבין היטב היטב מה שהם שאלו אותו, היטב היטב הוא הבין. הם שאלו אותו שאלה ראשונה, גידמת כיצד חולצת? אצלנו לרב אין ידיים, אין סמכויות, האם אתה בקונסטלציה כזאת יכול לפעול? האם יש לך יכולת להתמודד בקהילה שלא נותנת לך ידיים להתמודד? חיכה. אמרו לו, יש לנו עוד שאלה. רקקה דם, אצלנו יורקים על ההלכות הכי בסיסיות ביהדות. טהרת משפחה או דברים כאלה, הדברים הללו יורקים. אתה יכול להתמודד בסיטואציה כזאת בלי סמכויות ובלי מציאות שיש לך קיומים אלמנטריים לא יקיימו? מה נשמע אתה בא בתורם? חזר לרבי, אמר לו, רבי, הכל יכולים לקחת לך, אבל אם אתה תישאר עם הפה, גידמת חולצת בפה, אתה תתחיל לדבר עם ינקלה ותקרב אותו, ואחר כך לדבר עם מוישלה, ואחר כך עם דניאל ועם יוסי ועם זה, ואחד לאחד תעשה חברה לחברה איתלי, ומתוך העקביות של ההתייחסות הם יראו בך שאתה לא מנותק מהעם, אתה לא מפלצתי, אתה לא פלנטה אחרת, אתה לא עולם אחר, אתה עולם שחי את המציאות ואתה איתם, רק אתה רוצה לחבק אותם בחיבוק יהודי. תראה, לאט לאט זה יצטדר, אל תדאג, אל תמלט. שמע את העצה, ושם מעידים, והיה שנים רבות רבה של אסמניה. דבר קטן, כוחה של מילה, כוחו של פה, כוחו של חיבור, כוחה של אמירה נכונה, ויצר מציאות הזאת. יש גמרא במסכת שבת, גמרא דף קוף י"ח, הגמרא שם מביאה מספר רבנים ששאלו אותם שאלה אחת, מדוע הארכת ימים? או מה אתה תובע לך? אמר, אני רוצה את שכרי שיינתן בעולם, אני רוצה, מגיע לי. שאלו, מה עשית בחייך? כל אחד אמר, דמויות שלא זקוקות לאינוונטר של עשייה, אנשים שבמהותם הם אנשי חסד, מעשה ותורה, שחברו להם כחבירה משותפת. כל אחד העיד על עצמו. אחד אמר, מימיי לא הלכתי 400 בלי תפילין, השגות שהם לא במושגים שלנו. אמר רבי יוסי, מימיי לא הלכתי 4 מובעות מטונפות. היה כזה שאמר רב נחמן, מימיי לא הקדימה לי איש לבית המדרש. אמר מימיי עוד מישהו, רבי יוסי ורבי חנינה, מימיי לא היה מצב שלא הייתי רחון על לימוד בלימוד התורה. כל אחד במושגים רחוקים מאיתנו, במושגים של האינטנסיביות האינסופית הזאת. כדי לסגור תחילת מעגל ולפתוח שני מעגלים נוספים, אני מבקש להביא עוד שתי גמרות. יש גמרה גם בתענית, הגמרה מספרת על רב עדה בר אבא, שגר בבית רעוע מאוד, רעוע מאוד, ואמרו לו, יש גם על עוד אחד שבאו ואמרו לו, בוא נוציא את הכלים מתוך הבית שמא הבית יתמוטט. אמר, מובטחני שכל זמן שאני בבית הבית לא מתמוטט. תראו איזה אפת, איזה דמויות. מובטחני. שאלו אותו, במה זכית לאריכות ימים? היינו מצפים להגיד מידותיו, מעשיו, תורתו. ואז הוא אומר אמירה, מימיי, תקשיבו טוב, כולנו צריכים להקשיב, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי, ומימיי לא הקדימני איש לבית המדרש, הוא לא נבנה על כל המעלות הגדולות שהיו לו, אלא על העקביות שבמידות שמימיי. היה עוד יהודי שקראו לו הגמרא בעירובין, קראו לו רב פריידה. רב פריידה, אנשי החינוך מכירים אותו, ישר והפוך מכל סיבוב. הוא היה רצה לעשות חסד גדול. הוא הלך ולקח תלמיד כפרויקט ואמר, אני אלמד אותו 400 פעם עד שהוא יבין. יום אחד הוא בא אליו ואמר לו, תראה, היום יכול להיות שבמהלך השיעור אני אזדקק ללכת, אז אם לא נשלים את הלימוד אנחנו נשלים אחר כך. הוא לימד אותו 400 פעם ועדיין לא הגיע אף אחד. הוא שואל את התלמיד, נו, הבנת? אומר לו התלמיד, חשבתי שאתה הולך עוד מעט, אז לא הקשבתי. אתם מבינים? 400 פעם הוא מלמד והוא לא מקשיב כי הוא חושב שהוא עומד ללכת. מה היינו מצפים? שהיה לוקח את הספרים, זורק והולך. ישב ולמד איתו עוד 400 פעם. אני לא יודע מי צריך לקבל שכר, התלמיד שמקשיב או הרב שנותן. אבל שאלו אותו, מפני מה הארכת ימים? וגם פה הוא השתמש, מימיי לא איחרתי, מימיי לא קרה לי כך ומימיי לא קרה לי כך. נמצאנו למידים שהמימי הזה זה כלי פותח דלתות לכל יד ולכל מקום. והנה עכשיו אנחנו נלמד את המדרש הידוע, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. אומר מדרש רבה בשיר השירים, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, זה אברהם אבינו שלא היה לו ממי לינוק, והוא לא היה, ואולם הוא נקרא אחות קטנה כי הוא איחה את כל הקרעים שיצר נמרוד. ושדיים אין לה כי לא בניתי את עולמי מבית הוריי, כי לא היה לי מה לינוק. שדיים, מה נעשה לאחותינו ביום שמדובר בו? אם חומה נצור עליה ואם דלת, אם חומה נצור, ואם דלת, יש עוד ביטוי, ואם דלת. מה כתוב כאן? אם חומה, מה ההבדל בין חומה לדלת? מה ההבדל? חומה זה משהו קבוע. מה זה דלת? דלת זה שבשבת, נפתח, נסגר, נפתח, נסגר. אומר אברהם אבינו, אני רוצה להיות כל חיי כמו חומה, אני רוצה להיות עקבי, אני רוצה להתוות דרך, אני רוצה להתוות לאחרים, בראשונה אני רוצה להתוות לעצמי. אומרת הגמרא בבבא קמא, שתי מטבעות היו לאברהם אבינו, היה זקן וזקנה ובחור ובתולה, שאלו מה מסתתר בזה, הכל מדויק. מגיל בחור ובתולה עד גיל זקנה, היה לו קו רוחב תמידי, זה הדרך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך נא את בנך, את יחידך, ועליהו שם לעולה. אני מבקש ממך שתצליח בניסיון העשירי, שלא יגידו שבאחרות אין ממש. מה הפירוש שלו? שלא יגידו שאני דלת, אני רוצה להיות חומה, אני רוצה שאתה תהיה חומה. הקובע מקום בתפילה בלוויה, אי ענב, אי חסיד מתלמידי אברהם. לא שהכוונה היא משלם ונכנס לשבט. הקובע מקום בתפילה זה מקום של קביעות, של קביעות בתפיסת עולם, קביעות בדרך, קביעות בהשקפה, שלא יהיה היום כך ומחר אחרת. זוהי דרך בהסתכלות של החיים. כדי לחזק את זה אני אביא עוד שתי מקורות ואז נציג את של רבי עקיבא איגר. אני מקווה שזמני איתותי עמדי. יש רמב״ם מאוד ידוע, מאוד אני יודע ידוע. אומר הרמב״ם כך לעבודת יום הכיפורים, אומר הרמב״ם, בסיומו של יום הכיפורים פושט הכהן הגדול את בגדיו, בגדי זהב, ולובש את בגדיו הרגילים. ממשיך הרמב״ם והולך לביתו, והולכים עמו, ואז הוא עושה יום טוב בביתו שהוא ניצל מן הקודש. תשמעו רמב״ם, רמב״ם זה לא ספר סיפורים, רמב״ם זה ספר הלכתי ויסודי באופן מאוד מעמיק. כשאין התאמה במילה ברמב״ם אתה עושה שאלה ואתה נעזר בכל במגיד משנה ובכל מי ששייך כדי לפתור את הבעיה. שמה הוא כותב והולך לביתו? ואם הוא רוצה ללכת לאכול פיצה הוא יכול? מה זה והולך לביתו? מה זה? ואם הוא רוצה ללכת לבקר את אמא, אם עדיין חיה, מותר לו? מה זה והולך לביתו? אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא איגר באותה אמירה דבר מדהים, אומר זאת לדעת המבחן של יום הכיפורים זה לא רק המבחן הפרטי שלו איך הוא היה באותו בית מקדש, המבחן האמיתי שלו זה כשהוא הולך לביתו, האם הוא משמר את הקדושה, כי אם הוא לא משמר אין ערך לכהן הגדול בבית המקדש. כל היסוד של יום הכיפורים זה מה הוא מקרין על יום למחרת, מה הוא מקרין על הבית הפרטי. איך רבי מאיר שפירה היה אומר לאלה שיוצאים עם לכו בנים, בחכמי לובלין מופיע השלט הגדול, לכו בנים שימו ליראת השם. מתי המבחן? כשהילדים הולכים מבית המדרש. כשאתה בתוך בית המדרש זה החוכמה, זה המציאות, זה הטבעי, זה הלא טבעי שתתנהג לא טוב. כי האווירה, המקום, המסגרת, הרבנים, הפחד מה יגידו. אבל כשאתה נמצא כך אתה נמצא במצב מדהים. אין לי כל כך הרבה זמן אבל אני רוצה לספר לכם משהו. היה יהודי שקראו לו רב חיים בר לייבוביץ'. הוא היה ראש ישיבת קמניץ, היה דמות מופלאה, היו לו המון תלמידים, היה שמנה וסלטה. באמת יש לו הרבה קונטרסים, ספרים, תענוג לפעמים לעיין. אתה רואה מתיקות של אבא שמדבר לתלמידיו, לבניו, באיזה איזה מאור ואיזה ממש בגובה העיניים. אבל היה לו עיצבון נסוך על פניו כמעט תמידי. שאלו אותו, רבי, למה? ואז הוא אמר להם, אני אגיד לכם למה. יש לי בת מוצלחת, טובה, יושבת בבית, כבר מגיעה לפרקה כבר כמה פעמים, ולא נישאה. וזה מעיב עליי מאוד. אני לא יכול לשדר מצד אחד כך ומצד אחד כך. יום אחד במועד חורף הגיע אברך משי לישיבת קמניץ, ואתם יודעים תמיד יש כל מיני עורבים למיניהם לבדוק האם יכולים לצוד מישהו. אחרי חודשיים שלושה שהוא ישב, ניגש אליו הצייד הראשי ואומר, תשמע, אני רוצה להציע, אני רואה אתה בחור יוצא מגדר, אני רוצה להציע לך את ביתו של הרב. ביתו של הרב? אני מוכן לבדוק. יצאו, איך זה אצלנו יוצאים שנתיים ואחר כך מקליטים שלא, שם החליטו אחרי פעמיים ויער כי טוב, כי טוב, ויער כי טוב, והחליטו לקדש את המציאות הזאת. מי שלא ראה את רב חיים בר בשמחתו לא ראה שמחה מימיו. ביתו בא לפרקה בנישואיה. כמובן היה מקובל שמעניקים מתנות, נותנים חליפה ושעון, בעולם ביום הנישואים נותנים דברים אחרים. נתנו, ברוך השם. אחרי חודשיים האברך הלך ללמוד בישיבה אחרת, הכל טוב. חולפים כמה חודשים ומודיעים לראש הישיבה שיש לו חבילה בדואר. אומר, אני אלך בסוף היום. אומר לו אחד התלמידים, אני הולך, אני מביא לך. בסדר, הביא לו, הניח את זה ליד השולחן בחדר העבודה שלו. חזר בערב, פותח את החליפה, שחור משחור. פותח, רואה מכתב, בחנתי את הצעת הנישואין, שקלתי אותה, ראיתי את יתרונותיה עליי, אמרתי לא יאה ולא ראוי שאני הקטן ייקח דמות מופלאה כל כך, ואני בצער רב מבקש לבטל את העסקה, ואני מחזיר בזה את החליפה ואת השעון. כמובן כגודל השמחה של אז, גודל היצבון של עכשיו. והנה חולפים להם עוד כמה חודשים, ומגיע עוד מכתב, מיני מכתבים באלפים לראש הישיבה. באחד הפעמים הוא פותח את המכתב, הוא קורא תוכנה. תוכן המכתב הוא כדלהלן: מכיוון שהוצאה לי משרת רבנות, ובמשרה הזאת אני נדרש להמציא שני מכתבי המלצה מהישיבות האחרונות שלמדתי בהן, והיות שאתה אחד מראשי הישיבה שלמדתי, אבקש מכבוד הרב שיכתוב לי המלצה. הוא מסתכל, לא פחות ולא יותר, החתן הפוטנציאלי לשעבר. אני לא רוצה לשאול אתכם, הזמן קצר, אבל הייתי עושה ספורט ככה, אם חיים היה נותן לי שעה וחצי נוספת לעבור אחד לאחד לשאול מה הוא היה מגיב על כזה מכתב. בערב הרב עולה על יצועו, כותם בכתב המלצה, בבוקר הוא קם, קורא אותו וקורע את המכתב. למחרת בערב פעם נוספת כותב, מעיין במכתב, מעיין, 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 בבוקר מעיין עוד פעם וקורע את המכתב. בפעם השלישית כתב מכתב, בבוקר קרא את המכתב וקרא לשלושה מטובי בחוריו ואמר להם, חברה לך, יש לי בקשה אליכם, והבקשה שלי היא מאוד יסודית. האם אתם מרגישים אחרי שסיפר להם את הסיפור איזה תחושה של כעס, איזה תחושה שאני מכניס נימה אישית פוגענית במנדהו בגלל המעשה שהוא עשה לי? אמרו לו, הלוואי עלינו מכתב. אמר התלמיד, אני אקח את המכתב ואני אשלח. לא, אני רוצה לשלוח. לקח את המכתב והלך לדואר ושלשל את המכתב בתיבת הדואר, ומי שלא ראה את רבי ברוך, אמרתי חיים, רבי ברוך בר לייבוביץ' בשמחתו, לא ראה שמחה מימיו. התגברתי גם הפעם על לא תיקום ולא תיתור. איזה השקפת עולם של תפיסת דרך. התגברתי על לא תיקום ולא תיתור. והנה, לפני ממש יש לנו, רציתי להביא לכם, כנראה אני לא אסכיל להביא את רבי עקיבא איגר, אני רק אומר את הסיום. יש ביטוי שדנו בו במדרש עין יעקב. במדרש עין יעקב היה דיון שלם. מהו הפסוק המגלם בתוכו את תרי"ג המצוות? היו כאלה, רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. היו בן זומא שמע ישראל. היה אחד אמר, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. והנה מגיע רבי שמעון בן עזאי ואומר, והפסוק האמיתי המגלם בתוכו זה את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומרת הגמרא, עמד רבי פלוני ונשק על מצחו ועמד על רגליו ואמר, הדה דכתיב, זה מה שכתוב, את אבנית המשכן ואת אבנית כל כליו וכן תעשו. ואתה שואל את עצמך שאלה מתחייבת, יש לנו ניצוצות של הארה גדולה, שמע ישראל, אמונה גדולה, ואהבת לרעך כמוך, עוצמה, מה אתה נכנס? את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני. התשובה היא הנותנת. עמד על רגליו, תייצר הרגלים. את הכבש האחד הכי חכם, יש לנו כל כך הרבה אירועים בחיינו שהם אירועים גדולים, והאירועים הגדולים הללו מעוררים את כולנו. רק עכשיו הנבלות שנהרגו, שחיסלנו אותם, איזה שמחה הייתה כאן. זה אירועי C. זה לא חוכמה לייצר שמחה, צהלה, תהודה, אהדה גדולה. החוכמה היא להפוך את הקודש גם ביום חול, לשבור את האגו, את הכבש האחד, שזו תפילת שחרית, כל בוקר, כל בוקר, להשכים חורף, קיץ, לבוא ולדעת שיש שגרה בחיים. יש גם, אתה הולך כבר לישון, נמאס לך כבר, די, אני בא מהעבודה, אני בא כבר פנסיה, טיילנו היום, די, אני לא, נמאס לי, יש עכשיו משחק, וואו, 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 איזה משחק, זה מה האלטרנטיבה, מינכה, מינכה, הסתדרו בלעדיי, הסתדרו בלעדיי. את הכבש השני תעשה בין הארבעים. יש בין הארבעים שזה מועד אחר שאומר לך 365 יום תשמור על השגרה, לקחת זהות יהודית ולומר אני כזה, זה מחייב. זה מייצר לך דפוסי מחויבות, לא ברגע של וואי, אלא ברגע של מינוריות, של שגרה, של פסטורליות, שאין כללים מיוחדים. אז תפוס את האמת ממי שאמרה, וזה לשבור אגו, זה להוריד גאווה, לדעת שאתה בן אדם ככל האנשים, מבט העיניים, חיבוק או אהבה, כעס לפעמים, טבע אנושי. אבל תזכור תמיד מה יש בקצוות, לתוך איזה בבואה, לתוך איזה מסגרת אתה שייך. כמו שנאמר, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, אומר רש"י, לדורות. הלא המשכן רק היה 40 שנה. אבל ללמד אותך שהדרך של המשכן, של יסודות, של עקרונות, של תפיסת עולם, היא לדורות. זה הייצוג, זה בית הדפוס של התורה. היא לא רק ים חיינו ואורך ימינו, ובהם נגד, זה הדרך וזאת ההשקפה. ואם נשכיל ונרד לעומק המשמעות ונבין את היסודות של דרך אברהם אבינו, שהיה לו מבחור ובתולד זקן בסקינת דרך, לא טבעי הוא הדבר שהוא יקרא אבינו, כדי להנחילנו דרך. וזה ראיית החכם. החכם עיניו בראשו, גם לרשע יש עיניים, אבל הוא יודע לייצר סדרי עדיפויות אחרות. החכם שמבין שחיים פעם אחת ותורת חיים היא לנו, גם יודע להתוות דרך ולומר מכאן ועד כאן, לא 20 יום ולא 200 יום, אלא 365. וכשאתה מסיים לעיני כל ישראל, ורש"י אומר בשבירת הלוחות, גם כשיש שברים, גם כשיש שבר, יש תקומה, כי בצמוד לשבר של הלוחות יש לוחות שלמות, וזה הקיום. מתוך השבר נקום. ורק נסיים, אנחנו אומרים באשרי יושבי ביתך. אמר רבי יוחנן, למה כל אשרי יושבי ביתך באלף, בית, גימל? כשמגיעים למה מלכותך מלכות כל עולמים, פתאום קופצים סומך השם לכל הנופלים. כי באמצע היה פסוק שאם הוא נאמר, הוא אחד הפסוקים הכי גרועים ביסודות עם ישראל כאומה. נפלה לא תוכל קום בתולת ישראל, ואין מציאות שלא קמים גם אם נופלים, כי יש לנו דרך. ולכן אנחנו נסיים, סומך השם לכל הנופלים, לכל אשר יקרו באמת, ייתן השם שבכל אשר נעשה בעזרת השם נצליח. תודה.